אני בן אדם מאוד לא מיסטי. אני בן אדם מאוד מאוד ריאליסטי, ואני מאוד מאמינה בצורך של האדם לקחת אחריות לחייו ולמעשיו. יחד עם זאת, ספרות היא לא מעשה רציונלי. כתיבה היא לא מעשה רציונלי. אני לא אוהבת, אמנם, את הדיבורים, הניו אייג'ים, על כתיבה. ואני מאוד נוטה לראות את מעשה הכתיבה כעמל, סוג של עמל, סוג של מלאכה. אבל יש משהו בכל זאת שהוא מעל ומעבר להשגתנו. בעניין הזה אני לא מיסטית, אבל אני אולי נאמנה לשורשים המשפחתיים שלי. אני באתי ממשפחה מאוד חסידית. אני גדלתי כילדה מאוד חילונית, אבל השורשים של המשפחה שלי מצד אמי הם חסידיים לדורי דורות. ואני בעניין הזה מקבלת את תפיסת החסידות. לא בכל תחומי החיים, אבל בעניין של היצירה, כן. אני מקבלת את זה שהיצירה שבאה לידי ביטוי בסופו של דבר בספר לא נובעת מן הסופר עצמו. היא מונחת כידיעה בעולם. היא מסתובבת באיזשהו מקום. הסופר במובן הזה הוא סוג של משרת, הוא סוג של שליח ציבור.
שלום. הסופרת והעיתונאית אבירם הגולן היא אורחת התוכנית מילים שמנסות לגעת. ברומן הראשון שלה, העורבים, התבוננו באימהות ישראליות דרך יחסיהם של עורבים וקוקיות. מבטה של גולן הרקיע אז אל הקינים הנחים בצמרות העצים, כדי לספר לנו על ילדים ישראלים שרוצים לגעת בלי לפחד, ועל אימהות פצועות שמסבכות את הדרך ואת הנגיעה. ברומן החדש, סימני חיים, אנחנו מתבוננים במשפחות דרך סיפורים מיתיים, כמו אדיפוס ואיוב, סיפורים שמאפשרים לחשוף את הגיבורים והדמויות הנאות מסביבם, כמו גם אותנו הקוראים, כבני אדם החיים בין ראייה לעיוורון, בין התשוקה לדעת לבין הצורך להכחיש. לא בכדי השכיבה אבירם הגולן את גיבור ספרה, הפרופסור לספרות אלי, אליקו ענבר, כשהוא חסר הכרה. שברי הזיכרונות שלו, הפורסים את חייו לאחור עד לילדות, מכריחים אותנו להשתתף בתהליך ההתפכחות, הידיעה, הראייה, כמו היינו גם אנו, קרוביו הבאים לבקרו, קרבים אל מיטתו, מנסים להעירו. הזיכרון הראשון שלו לקוח משיעור ספרות על המלך אדיפוס, ופרופסור ענבר פונה אל תלמידיו ואומר להם, השאלה, מה בדיוק גורם לו לראות עכשיו את מה שהתעקש קודם לא לראות, שהיא רק הצד האחר של השאלה, מה בדיוק גורם לו להיות עיוור כלפי מה שגלוי לכל עין, היא לב ליבה של הספרות. השאלה הזו שאבירם הגולן שמה בפיו של גיבור ספרה, ושאלות נוספות, הן לב ליבה של התוכנית הזו. כאן באולפן, עורכת ומגישה, ענת שרון בלייס.
הספר עוסק בזיכרונות אחורה עד ללידתו ועוקב אחרי יחסיו המסובכים עם נשים. יש שם דמויות שונות שבאות והולכות בבית החולים, האחיות בראש ובראשונה, חברתו האחרונה ואשתו ושני ילדיו. יש פה איזשהו קטע שאני אשמח אם תקראי, שמתאר את יחסיו עם אשתו לשעבר, עם לילי. דרך תורת הפערים ונקודות התצפית.
העניין הספרותי, ואני תכף אקרא קטע ממנו, הוא חשוב להבנה של האינטלקט של אלי, אבל אלי הוא אדם מאוד יצרי, ורוב ההתרחשויות בספר הן בעצם לא הגיג אינטלקטואלי. ההגיגים האינטלקטואליים שלו, או בעצם הכלים הספרותיים, הם הכלים היחידים שהוא מכיר כדי להבנת המציאות. יש בזה משהו אפילו מאוד אירוני. הוא מנסה בעזרת הכלים הספרותיים להבין מה קורה במציאות. אז בואי נלך עכשיו למה שאליקו חושב, אלי, שמנסה להבין את היחסים שלו עם לילי דרך הספרות. הוא אומר, הרי אומרת לו לילי משהו עליו, משהו באופן שבו היא רואה אותו. לא עלה בדעתך להציע לי, כשהיא אומרת לו, לא עלה בדעתך להציע לי לנסוע איתי איתך לפריז, כשהציעו לו לפני שהם התחתנו. ומצד שני, גם לא אמרת שאתה לא רוצה. כאילו שום דבר לא באמת תלוי בך, וזאת רק דוגמה קטנה. כל מה שקרה בניסויים שלנו, אני עשיתי. אתה לא זזת מילימטר, כמו עצה. זה מה שאתה. יש רוח או זרם, אתה נסחף. אין, אתה צף במקום כמו בביצה. למה את אומרת עליי דבר כזה, נחרד אלי? כי זאת האמת. תמיד ידעתי שאתה אף פעם לא מחליט כלום בעצמך. בגלל זה כל אישה שרצתה אותך הצליחה לזכות בך. ובגלל זה גם אף פעם אי אפשר להאשים אותך. טוב, אלה ממש שטויות, התרעם אלי. בסדר, אמרה לילי וקבצה את שפתיה. מה החידוש? הלו כל מה שאני אומרת זה שטויות. ומה אם היה משהו בדבריה? האם אפשר שכל הנשים שהיו לו רצו אותו ראשונות, והוא עצמו רק נסחף אחריהן כמועצה נגרשת בזרמים? לא, לא, רגע. צריך לעשות כאן קצת סדר. הרי זאת בדיוק ההתמחות שלו. איך לא הבחין בפרחה הזאת כבר אז? הרי כל מספר יוצק לסיפורו את האינפורמציה מנקודת התצפית המסוימת שלו, ורק הפרספקטיבה שלו מקנה לדברים משמעות. ובכן, לצורך העניין, מפי המספרת לילי, נמסרה עלילת חייו כשהיא משועבדת לזיכרון הנשי הפגוע שלה. כן, את זה הוא מסוגל להבין, את נקודת התצפית המוגבלת של לילי. וגם צריך לזכור שכל נקודת תצפית היא צומת של אני ושל מקום וזמן, של אני שמספר כאן ועכשיו על משהו שהיה שם ופעם. לתלמידיו הוא מדגים את זה בעזרת ציור על הלוח. שני מעגלים נעים על שני צירים משני צבעים וחותכים זה את זה בכל פעם בצורה אחרת. צריך להביא בחשבון ומסביר מה המספר יודע ברגע שהוא מוסר את הסיפור, שבהחלט לא חופף את מה שהגיבור יודע ברגע שהוא נמצא בסיפור. לעולם לא ידע אם תלמידיו יורדים ממש לסוף דעתו, אחרי הכל מדובר בהבחנה דקה, אבל במקרה של המספרת לילי המצב הפוך. המספרת יודעת היום מה שלא ידע לפני שנים, כי זה טרם קרה לדידה, אך מפרשת את האירועים של פעם לפי מה שהיא יודעת היום. לאחר שכבר נודע לה שהיו לו נשים אחרות, וזה היה לא רק קרה מבחינת רק שנים אחר כך, הוא לא חושב שהיא ידעה הכל, אולי רק חשדה, ברור שהיא משוכנעת שהוא לא רצה לקחת אותה אז לפריז. זאת אומרת, היא מבינה את התנהגותו אז לאור עובדות שמבחינתה לא היו נכונות אז ולא היו רלוונטיות. כלומר, היא מערבבת את צירי הזמן הנפרדים. אין גבול בעולם. אין, השמיים הם אפילו לא הגבול. לנימוקים האינטלקטואליים והרציונליזציות שאנשים עושים כדי לתרץ מה הם עשו בחיים, ובעיקר מה אנשים שמחשיבים את עצמם מוסריים, מה הם מוצאים לומר בכל מיני וריאציות כדי איכשהו לשחרר את עצמם מן האחריות.
הבחירה שלך לפתוח את הספר היא בסיפור המיתולוגי הזה, אבל זה סיפור מאוד טרגי.
אבל זה סיפור, זה סיפור חיים, זה ניסיון להתחקות אחר המקור, להבין מניין באתי, מי אני בכלל. זה הסיפור הגדול של אדיפוס המלך, זה החיפוש הבלתי נלאה הזה, אחר ההבנה, מה יצר אותי, מה עשה אותי, מה הרכיב אותי, למה אני כזה, למה אני כל כך חסר מנוחה. עכשיו, מה כל זה חשוב לענייננו, לספר? זה חשוב מפני שרציתי להראות עד כמה יכול להיות שאדם שהבנתו בספרות, באסתטיקה, עד כמה העובדה שהוא מבין בחיים באופן תיאורטי, לא בהכרח מאפשרת לו להבין את חייו. וכשאנחנו לא רוצים לדעת משהו, אנחנו לא נדע אותו. שיש לנו סיבה להיות עיוורים, כמו שלאדיפוס הייתה סיבה מאוד טובה. כי לדעת, להבין שאתה התחתנת עם אמא שלך, ושהילדים שלך הם גם אחיך, ויותר מכל זה אתה חשוד בכך שרצחת את אביך והגורל הוביל אותך לשם, זאת ידיעה שאתה לא יכול לחיות איתה. והעונש שאדיפוס מעניש את עצמו בסופו של דבר, הוא עונש העיוורון. אבל כשאדיפוס עיוור בסוף המחזה, אז הוא באמת כבר רואה הכל. זאת ראייה נורא אכזרית. הוא כל כך רואה הכל. אבל הוא לא רואה באופן רשמי. וכאן אני נותנת בעצם את מפתח להבנת העלילה של הספר. כי אותו אלי ענבר, ששוכב עכשיו בעיניים עצומות, בפעם הראשונה בחייו יראה משהו על החיים שלו. כי אחריות, שזה המרכיב החשוב ביותר בבגרות, זה בהחלט לא הדבר שאלי מתאפיין בו.
וזה לא רק התחמקות מאחריות. הספר באמת מחזור אחורה, מתחיל באיזושהי השתחררות לכאורה מן החיים. הוא שוכב אחרי תאונת דרכים, חסר הכרה, כמעט חסר חיים. את משחררת אותו מן החיים, לא, בגלל שכל החיים שלו מתקיימים דרך התיאוריות הספרותיות.
בכך שהוא נשכב שבוע, בלי הכרה, בכך שהוא נקלע לתאונת הדרכים, החיים והסיפור נתנו לו הזדמנות סוף סוף לחיות. לא סתם קראתי לספר הזה סימני חיים, כי מה שהוא עשה עד היום, הוא הרגיש את הסימנים של החיים, הוא מעולם לא באמת חי אותם. הוא חי אותם דרך הניתוחים האינטלקטואליים, והוא נורא נורא היה רעב לחיים. ולכן הוא תיעל את כל הרעב שלו רק ליחסים שלו עם נשים. לא אפשר לעצמו מעולם לחבר בין כל המרכיבים של אישיותו, האינטלקט, שמחת החיים, הרעב, הגעגוע, האהבה באמת לנשים. הוא לא באמת שונא נשים, למרות שהוא עושה להם את המוות, הוא אוהב אותן. כל הדברים האלה הוא לא ידע בכלל לחבר ביניהם, ולכן הוא או נאחז באינטלקט, או במיניות, בחושניות, בקרבה המאוד מאוד מוטרפת עם נשים, אבל הוא לא חי באמת, ולכן אני נתתי לו הזדמנות. וההזדמנות שלו היא בדיוק הפוכה ממה שקרה לאדיפוס. אליקו קיבל את ההזדמנות שאנשים באופן נדיר, אם בכלל, מקבלים. ברגע שאתה יודע משהו, מכאן והלאה אתה תוכל לחיות. אתה תוכל באמת לחיות. זה יכאב. אתה כבר תצטרך לקחת אחריות. אתה תצטרך להיפרד מדברים. קודם כל מאימא צריך להיפרד פה. אבל תצטרך להיפרד גם מהסיפור שאתה מספר לעצמך על החיים. אני כל הזמן הרגשתי עליונות מאוד גדולה על הדמות שלי, על אליקו. אמרתי, אני יודעת מה קורה לו בחיים. הוא לא יודע מה החיים שלו. ואז, כשהסיפור כמעט נשלם, כתבתי 5 פרקים. פרט לפרק האחרון, שידעתי שבו בעצם יתגלה לו סודה של אמו, אבל אני חשבתי שסוד חייה של אמו הוא שאין סוד. ואז כשהגעתי לכתוב את הפרק השישי, כשזה כבר היה שלב מאוד מאוחר, זה היה חודשים אחדים לפני מסירת כתב היד, בבת אחת, ביומיים שלושה, כתבתי את הפרק השישי, ובסופו התברר לי שלאמו אכן כן היה סוד, שיש כאן סיפור שהוא המפתח להבנת אליקו, הוא המפתח להבנת גרסיה אמו, והוא המפתח להבנת כל הדבר הזה, וזה מחזיר אותנו לאדיפוס. זאת אומרת, גם אני לא ידעתי מי יודע מה על עצמי או על הסיפור שאני רוצה לספר. וזה מלמד אותנו קצת צניעות. אין דבר כזה מספר כל יודע. אף אחד לא יודע שום דבר.
נגלה למאזינים את הסוף של הספר, אבל יש שם גילוי, ובדרך שבה את כותבת במילים שלך גם יש תחושה של התגלות, כמו שאת מדברת עכשיו, זה כבר עובר מאיזשהו מישור של איזושהי ידיעה והבנה פסיכולוגיים, ולקחת אחריות על החיים למשהו כמעט מיסטי, שגם קיים בשפה שלך, שאת בוחרת לסוף הספר.
כי אם אתה חייב להיות קשוב לדבר הזה שמסתובב, ולהקשיב לו היטב, לדעת להפוך אותו לסיפור נגיש לבני אדם אחרים. אתה חייב להיות בעל מלאכה מצוין ונאמן למלאכתך, ואם בא פתאום סיפור והופך את עצמו לקצת יותר מיסטי ממה שרצית, פחות ריאליסטי ממה שרצית. ואתה יכול להיכנס לכאורה לראשו של אדם שנמצא בקומה ומדמה ומדמיין שהוא כמעט מת ועובר חוויה מיסטית בעצמו, וזאת אגב חוויה ידועה, קוראים לזה near to death experience, שיש על זה ספרות שלמה של רפואית, אבל הנוירולוגים שדיברתי איתם מודים שאין להם מושג ירוק מה קורה בראש של בן אדם במצב כזה. המיסטיקה הזאת שקשורה במוח האנושי בעצם, באי הידיעה שלנו לגבי מצבו של המוח האנושי, היא לא רק לגיטימית בעיניי, היא מותרת לי כסופרת, כיוון שאני רוצה לספר סיפור שהוא אמיתי, ובעיניי הסיפור הזה הוא אמיתי במובן שאני הייתי נאמנה למה שסופר לי באוזן. מישהו בא והפקיד בידיי את הסיפור הזה, ואני כל מה שיכולתי לעשות זה להיות נאמנה לו ולבטא אותו בצורה המדויקת ביותר. בוודאי שיש פה לידה מחדש. אני ישבתי במחלקת טיפול נמרץ באיכילוב כמה וכמה פעמים, ואני אומרת לך באחריות שזאת לידה מחדש, ואני אומרת את זה עכשיו עוד יותר באחריות, כי לתדמתי ולצערי, ברגע קצת, זמן קצר אחרי שיצא הספר לאור, בעלה של אחותי, גיסי, חלה מאוד והיה שבוע בקומה, בחוסר הכרה. ואני אומרת לך, מדובר בבן אדם בן 67, הוא מדבר היום על כך שהוא נולד מחדש, ואת רואה אדם ששבוע לא היה איתנו, והיום ברור גם לנו, למשפחה וגם לו, שהאיש נולד מחדש. וזה היה אחרי שהספר שלי יצא לאור. זאת הייתה חוויה טראומטית בשבילי לעבור את זה עוד פעם על אמת, אבל זה הוכיח לי מחדש שאני כתבתי דבר אמיתי.
ספר פעם פעמיים מקומות שבהם את כותבת על מאמרים שפרופסור ענבר כותב, ועניינם בין היתר, חוץ מתורת הפערים, זה גם הקול הגברי הולך ודועך בספרות, כשהקול הנשי הולך וכובש לו מקום. אנחנו כבר נמצאים, אני חושבת, אחרי למעלה שניים, כמעט שלושה עשורים של תיאוריות על ספרות נשים, ומה ההבדל, ואת זה כתב גבר, ואת זה כתבה אישה, ואיך יודעים.
אני לא סבלתי את ההגדרות האלה מההתחלה. אבל לאט לאט אני מבינה למה המציאו ומי המציא את המושג ספרות נשים. המציאו אותו גברים שנורא נבלו מכך שפתאום יום בהיר אחד, גם הבנות יודעות לעשות אותו דבר שהם כל כך יודעים. אני לא מקבלת שום הגדרה כזאת ספרות נשית, ספרות גברית. כמובן שאת יכולה לומר שבלשים, זה ספרות גברית, אז הסופרת הבלשים הכי טובה שהייתה כאן אי פעם, זאת בתיה גור. את יכולה לומר שהמינגווי שכתב על חוויות המלחמה וכולי, נניח שהנושאים, האם לא יכול להיות שאישה תכתוב היום בלי להיות במלחמת לבנון? האם אישה מוכשרת לא תוכל היום לכתוב רומן מלחמה רציני? אני בטוחה שכן. לכתוב רומן, לכתוב סיפור קצר, זה לא משהו שבא ממשהו שאתה עברת בחיים. כי אם זה ככה, אז איך בדיוק נכתב מדם בוברי, מה הוא באמת היה אישה? כמו שהוא אמר, מדם בוברי זה אני, אם מדם בוברי זה הוא, אז אליקו זה אני. אין בך, זה שטויות. יהודית קציר כתבה דמויות גבריות, יהודית הנדל כתבה דמויות גבריות. כל המושג הזה הוא מופרך מלכתחילה. מצד שני, אני אגיד לך מה מטריד אותי. כמו תמיד בפמיניזם, אנחנו מגיעים בטעות לשלב שבו אומרים, מה, הנה, מה, כבר השגתם הכל, הכל בסדר, יש לכם הכל. כבר השגתם, יש אישה מנהלת בנק, ויש אישה, אני יודעת, פה ושם יש נשים, נניח, מרקל היא בכל זאת קנצלרית, והסכנה הגדולה היא שכאשר שוב נשים יצטרכו להתחרות בגברים, על אותו פרס, תאמיני לי, ואני מכירה את השטח מספיק טוב גם מבחוץ, לא רק כסופרת, גם כמי שעסקה הרבה שנים במולות, ומי שעסקה הרבה שנים, הייתה לי תוכנית טלוויזיה שעסקה בספרות, הנטייה הבלתי מודעת, בעיקר של גברים, היא להתייחס אל סופר גבר ביותר רצינות מאשר לסופרת אישה. יש נטייה, היא כל כך לא מודעת שאת לא יכולה להוכיח אותה. פשוט קשה להוכיח אותה. אבל ברור שאם סופר גבר, אגב הם גם לוקחים את עצמם יותר ברצינות, וזה אני אומרת לך אחרי שראיינתי 300 ומשהו סופרים, בדרך כלל יכולת העמידה שלהם במקום וההצהרה אני סופר היא הרבה יותר גדולה. זה עניין של חינוך של המון המון דורות, קשה מאוד לשנות את זה, ואני פוחדת שאנחנו נעשה פליק-פלק לאחור, כי זה נוח מאוד להגמוניה הגברית שמאוד מאוד לא רוצה לוותר על המקום שלה.
לפני מספר שנים יצא תרגום חדש של יד רנן לחדר משלח של וירג'יניה וולף, ואת כתבת רשימת ביקורת, ויש שם המון אהבה כמובן, כי אי אפשר שלא, וגם את מתווכחת איתה, ובסוף את מדברת על הדבר החשוב שהיא אמרה, לא משנה החדר, הסופר צריך להיות גבר ואישה, כשהוא כותב. גם וגם, הוא לא כותב או כגבר או כאישה.
בעיניי זאת האמירה הכי חשובה של וירג'יניה וולף, ומצבן אותי, שעד היום, כשמדברים על וירג'יניה וולף, אומרים שהיא פתחה פתח לכתיבה נשית. היא פתחה פתח לכתיבה טובה, נקודה. ברור הרי שכתבתי את הרשימה הזאת כשהייתי בעיצומה של הכתיבה של סימני חיים. והיא נתנה לי, כאשר ראיתי שוב את המשפט הזה, היא נתנה לי המון כוח להמשיך בכתיבה הזאת שהיא בעצם משוללת ג'נדר. בוודאי שהסופר צריך להיות משולל ג'נדר. קודם כל, כתיבה היא בכלל מעשה יותר נשי מגברי, אם כבר. למה? כי בדיכוטומיה הרגילה שבין נשי וגברי, העולם הרגשי, האינטואיטיבי, הוא כאילו נשי. עמוס עוז אמר לי פעם בפירוש, כשאני כותב, אני יותר אישה מגבר. מה אחרת, איך הוא כתב את מיכאל שלי בדיוק? מה הוא היה? גבר מהחבר'ה? עכשיו, לא להיות עם ג'נדר זה בעצם גם לא להיות אדם עם מעמד. בעניין הזה גם היה לי ויכוח עם וירג'יניה וולף, שהיא באה ממעמד מאוד מובחן, והיא אנגליה, אז קשה לך לצאת מן המעמד שלך כשאתה אנגלי. אתה לא יכול להיות עשיר או עני. אתה לא יכול להיות ממעברה ואתה לא יכול להיות מווילה כשאתה כותב. כשאתה כותב אתה צריך להיות צינור למי שלא יהיה הדמות שאתה כותב עליה. ואם הדמות הזאת סבלה מעוני מחפיר, אתה חייב להביא סיפור של אדם שסבל מעוני מחפיר ושזה יהיה אמין.
מילים שמנסות לגעת עם הסופרת והעיתונאית אבירם גולן.
תכף נדבר על הרומן הראשון שלך, העורבים, ששם יש סיפור על שתי אמהות. אבל לפני זה עוד רק, לא יודעת אם לסגור את סימני חיים, אבל לפחות לעשות איזושהי הפסקה. ופה יש איזשהו מקום שבו הבן של אלי ענבר צועק בבית החולים, הוא ליד מיטתו של אביו, אבל הוא לא יודע אם הוא שומע אותו או לא, שהוא לא ידע להיות אבא אף פעם. הוא לא היה אבא שלי, והוא לא רק זה, אלא שהוא מרגיש שהוא הבן, הוא האבא שלו. ונמאס לו, הוא רוצה שיהיה לו אבא. עכשיו הוא אומר את זה שהוא כבר גבר צעיר בן 20. וזה קושר אותי אל הספר העורבים. שבו יש גם אבות, אבל בעיקר שתי אמהות, אחת מהגרת, ומגדלת שני ילדים, הופכת להיות אם שכולה, והיא כל כולה מרירות, לא יודעת להתנחם בבת השנייה שנשארת וחיה איתה, והאם השנייה היא דידי, שעובדת בטלוויזיה, ויש לה בת אחת, היא יוצאת קיבוץ, ישראלית למאדרין, ושתיהן יש להן כבר פצע שהן סוחבות מהאימא שלהן. ג'ניה היא יתומה מהם. דידי גידלה אותה אם קשוחה במסגרת כל האידיאולוגיות הקיבוציות המקובלות. והן לא מצליחות לספק איזושהי קורת גג אימהית, חמה, מובנת. הכל שם מאוד מורכב, מאוד מאוד מסוכסך.
העניין של ההורים והילדים. וזה הדבר שהכי מעניין אותי בכל הכתיבה. העובדה שאנחנו חברת מאגרים היא בעיניי אחד הדברים המרתקים ביותר שמאפשרים לנו לכתוב דמויות הרבה יותר מורכבות מאשר נניח סופר צרפתי בן יומנו, אלא אם כן יש לו איזה מישהו מאלג'יר במשפחה. אנחנו מורכבים מכל כך הרבה דמויות, מכל כך הרבה עבר, כל כך הרבה מפגשים שונים ומשונים עם המקום הזה. וגם העברית בגלל זה מקבלת כל כך הרבה רבדים של מיקום. הרי דידי, שאת אמרת שאימא שלה גידלה אותה ככה וככה, בסך הכל גידל אותה הקיבוץ, גידל אותה הדבר הזה שנקרא הקיבוץ, ואילו העולם של ג'ניה הוא אחר. מה שנכון הוא שבשני המקרים, וזה גם נכון לגרסיה אימא של אלי, אני חושבת שהאימהות היהודית הישראלית היא מקרה מאוד בעייתי. גם מפני שרוב המאגרים נפרדו מהמשפחה הגרעינית שלהם. נקראו מהמשפחות שלהם גם כשהם עשו את זה מרצונם. אני כבר לא מדברת על אלה שאיבדו את המשפחות שלהם מאוחר יותר. על כל הילדים האלה שגדלו כאן בלי סבא וסבתא. המושג משפחה, כפי שהוא קיים באירופה שממנה הם באו, או בארצות המגרב שמהן כל כך הרבה אנשים באו בשנות ה-50 וה-60, או מארצות ערב, המושג משפחה היה מושג מרכזי בהוויה היהודית. סבא, סבתא, דודים, דודות, כל הדבר הזה הקיף אותך בתור ילד, ואתה גדלת בתוך זה. פתאום, בהוויה הישראלית, או שאתה מול הקיבוץ, מופרד לגמרי מההורים שלך, שזה באמת הקצנה הכי מטורפת של הדבר הזה, או שאתה פתאום עם אבא ואמא. אני זוכרת בילדות, בשנות ה-50, בשיקון, את הילדים האלה של פליטי השואה, הרבה פעמים באו אבא, אמא וילד, עם איזה סיפור שקודם היו להם ילדים אחרים, וזה שני פליטים שעשו ילד אחרי השואה, או שני אנשים צעירים שלא נשאר להם אף אחד. על הילדים של הדור שלי רבצה אחריות אדירה לשקם את הדבר הזה שנקרא משפחה באופן הרחב ביותר שרק אפשר לחשוב. זאת אומרת, באופן הממש לאומי. לא רק את המשפחה הפרטית שלך, גם את משפחת הלאום. והדבר הזה התגלגל הלאה. אני חושבת שאלי, שהוא בן גילי בדיוק, לא סתם, ממש עשיתי אותו יליד אותו חודש, אפילו אותו יום של, שלי, בכוונה כדי שאני אוכל להרגיש אותו יותר מקרוב, והוא הלך לגימנסיה בירושלים בדיוק כמוני, וכן הלאה. אלי לא יכול להיות הורה, מפני שההורים שלו, כל אחד עם עם הרקע שלו, שמרו עליו בתור ילד נצחי, אבל בעיקר אמא שלו. אמא שלו שמרה עליו בתור ילד נצחי. ולעומת זאת, ג'ניה ודידי פשוט היו הילדות הקטנות של הילדים שלהם. הם רצו נורא. דידי אומרת את זה בסוף הספר באופן מפורש. היא אומרת, מה אני כבר רציתי? ברגע שנולדה הילדה הזאת, אני רציתי שהם יהיו אבא ואימא שלי. היא מתכוונת התינוקת ובעלה. היא רצתה שסוף סוף, בניגוד לקיבוץ, שבו לא הייתה לה משפחה גרעינית, סוף סוף יהיה תא משפחתי.
עושה פה איזושהי התייחסויות לדמויות, הפעם לא בספרות, אלא בטלוויזיה.
שרי, העורכת של התוכנית, רוצה לעשות תוכנית על אימהות, והיא רוצה לאמת אם יהודיה שקולה מול אם ערבייה פלסטינית שקולה. ויש משהו באמת, זה באמת מה שעושים בדרך כלל בטלוויזיה, יש משהו מאוד, מאוד סטריאוטיפי וכן הלאה. ואז דידי, שהיא בסך הכל אישה מאוד רגישה, למרות שהיא כל כך חסרת יכולת רגשית, אומרת לה, למה את צריכה שתיים? השרי אומרת לה, כל דמות היא ממילא רק חלק, אלה לא החיים. זו טלוויזיה, אנחנו תופסות אותם בפלח קטן של הזמן, במסגרת קצרה וקבועה. אין כאן רוחב יריעה. אז מכל החלקים האלה יחד, אמורה לצאת תמונה כאילו יותר מלאה. איזה תמונה? אמרה דידי. כל הדבר הזה טלוויזיה, נורא משונה בעיניי. בן אדם מתראיין, וקודם כל תמונה זזה. שרי צחקה. לא, רגע, המשיכה דידי, זה לא מצחיק. אחר כך מתחת לפרצוף שלו מופיעה כתובת. נניח, אחיו של החייל. ומרגע זה, לא מספיק שהוא תמונה זזה, חד ממדית שלא יודעים עליה כלום. מהרגע שכתוב עליו, אחיו של החייל, זה כל מה שהוא. אין לו שום קיום אחר. כאילו גזרו אותו מהחיים שלו, והכניסו אותו להיות דמות בהצגה. לא, הוא דמות בתיאטרון צלליות, שחור לבן, אחד שמן, אחד רזה. איך את חושבת שתצא מזה תמונה מלאה? שרי עדיין צחקה. את הורגת אותי, אמרה. אם זה מה שאת חושבת, איך את יכולה לעבוד כאן?
ואני חוזרת אבל שוב לציטטה הזאת של כל דמות היא ממלא רק חלק. שיש גם משהו בישראליות שלנו עד היום. אגב, שתופסת את האימהות כאיזשהו תפקיד שאז משתלט לחלוטין על האישה, למרות שזה רק חלק ממנה, ובאמת הופך אותם, במקרה של הספר הזה, זה לא סתם שפתאום יש בו כמעט איזה מין דמויות מפלצתיות כאלה, את בכוונה בונה אותם ככה כדי אחר כך לפרק אותן, למוסס אותן לאט לאט. כי הן לא רק חלק, הן נשים מורכבות ומלאות.
במובן הזה, החברה היהודית והחברה הישראלית הלכה אחריה בעניין הזה מאוד, כמעט אין לאישה קיום מעבר לאימהות שלה. תראי מה קורה לנשים, לא משנה כמה קריירה הם עשו, מה הם בכלל עשו בחיים שלהם. נשים ישראליות שלא התחתנו ולא הביאו ילדים לעולם, מוחזקות עד עצם היום הזה, למרות מראית העין הפמיניסטית, כנשים לא נורמליות ולא שלמות. אני לא אשכח שאמרו על לאה גולדברג, אולי אחת המשוררות הכי גדולות שהייתה פה, לא, אולי אחד המשוררים הגדולים, בכלל, אמרו עליה, איך היא כתבה ספרי ילדים? לא היו לה ילדים. שספרי הילדים שלה זה פשוט פנינים בזה אחר זה. אני לא חושבת שמישהו היה אומר דבר כזה על ביאליק, גם לביאליק לא היו ילדים, אז הוא הבין בילדים משהו. עכשיו, אחד הסיפורים שתמיד קוראים אותי לגזרים מחדש, זה על רבי מאיר וברוריה, אשתו, היה על הסיפור של שני הבנים שלהם, שיום אחד חלו ומתו. רבי מאיר היה בבית המדרש, זו הייתה שבת, הם מתו בשבת. הם היו בעליית הגג, היא כיסתה אותם, ירדה למטה וחיכתה לו. וכשהוא בא מבית המדרש, היא אמרה לו, רבי, יש לי שאלה לשאול אותך. היא לא התנפלה עליו בזעקות. אמר לה, שאלי, ואמרה לו, לפני שנים היה פה מישהו, והפקיד בידי פיקדון. אמרתי, שמרי על הפיקדון. והוא לא בא, לא בא, שנים. עוד שנה עברה ועוד שנה עברה, זה 20 שנים עברו, והוא לא לקח, בא לקחת את הפיקדון שלו. אז אמר לה, מה השאלה? תראה, אני כבר נקשרתי לפיקדון הזה, אני אהבתי אותו, אני כבר, זה, חשבתי שזה שלי. היום הוא בא, הוא לקח לי את זה. מה, אני צריכה לתת לו? זה בסדר שהוא ייקח? אמר לה, ביתי, אין ברירה. בא, בא לפיקדון, לקח את הפיקדון שלו, את חייבת לתת לו את הפיקדון. ואז ברוריה אמרה לו, חשבתי שזה מה שתגיד. ואז היא הובילה אותו למעלה, לעליית הגג. וכשהוא התחיל לצרוח, הוא צרח, בניי, בניי, רבותיי, רבותיי. כשהוא התחיל לזעוק על האי צדק שבמות שני בניו האהובים, היא אמרה לו, ולא אמרת לי, בא בעל הפיקדון ולקח את הפיקדון שלו, שאלוהים נתן ואלוהים לקח. עכשיו, מה מקומם כל כך בסיפור הזה? אני תמיד הרצתי אותה לסיפור הזה, עד שבאה ביתי הקטנה, שהייתה בת 16 כשסיפרתי לה את הסיפור הזה, ואמרה, זה נורא מרגיז אותי. אמרתי, למה זה מרגיז? היא אמרה, כי זה מלמד נשים להיות אימהות ולהיות רעיות, אבל זה לא נותן שום מקום לרגשות שלהם. היא דאגה לא. היא הייתה אישה נפלאה כי היא חשבה על הרגשות שלו. היא מצאה לו את התשובה מפיו, הרי היא ידעה לבד את התשובה, היא צריכה את העצות שלו שהוא יגיד לבאבא על הפיקדון. היא ידעה מה הוא ישיב. היא עשתה לו מניפולציה והובילה אותו לתשובה שתיתן לו עצמו את התשובה לשבר הנורא שלו, שהיא פחדה שהוא לא יתמודד איתו. היא הייתה אם נהדרת והייתה רעיה נהדרת. אבל היא עצמה לא היה לה מקום. העורבים שומרים כל ימי חייהם על אותם בני זוג. באמצע פברואר שבים זוגות אחדים למקום הכינון הקבוע ומוצאים להם מקום חדש ומתחילים לדגור. לא כולם משום שלעולם אין די מקום לכל הזוגות, והם מעלימים עין מן הפולשים. בישיבת מטה של הקבוצה, לפני חודשים רבים, אולי לפני דורות, החליטו העורב הראשי וחבריו לאפשר להם להטיל ביצים בשלושה או ארבעה קינים, ובלבד שתישמר הלהקה. מי שהקוקייה הטילה את ביציה בקינו, יודע שגוזל ושניים שלו לא יזכו לראות אור יום. ומן הסתם הוא גם יודע, כי מרגע שנפל הפור והקוקייה בחרה דווקא בקן שלו, את שמה לב שהבולבולים בגינה שלי מאוד מתקוממים על השיחה הזאת. והקוקייה בחרה דווקא בקן שלו, לא יעזור לו, והקוקייה ובעלה ישמידו לו את הגוזל, גם אם יתנגד בכוח וימנע את ההטלה. לכן, הוא לא מתנגד. העורב האפור, העומד בראש העץ ושומר על הקן עם ביצי הפולשים, ממשיך איפה להגן בגופו על צאצאיו הנידונים למוות, כיוון שהלהקה החליטה להעלות אותם קורבן לקוקייה, כדי שבמותם יצוו לאחרים את החיים. אם הם כל כך חכמים, חושבת נעמה, איך זה שרק בתוך הקינים שלהם מטילה הקוקייה את הביצים שלה.
ואגב, לדעת, מי שיודע פה בסיפור, זאת בסופו של דבר נעמה, הילדה הצעירה, שהיא במשך ימים מתבוננת בעורבים, ולאט לאט היא באמת מגדירה לעצמה ומבינה את המורכבות של המשפחה של העורבים, שהיא גם התשתית של הספר הזה.
תראי, הראייה שלה היא באמת הביטוי של הראייה שלי, לפחות לגבי המושג הזה שנקרא משפחה ישראלית ומשפחה בכלל, כן? זה לא אני המצאתי גם, נדמה לי שז'אן ז'אנה כתב משפחות אני שונא אתכן. משפחה זה המקום שבו מתרחשים הדברים הכי נוראים. עכשיו תראי, גם כאן יש את העניין של הראייה. מה שעושה נעמה היא שותקת, אבל היא רואה. זאת אומרת, היא הרואה. היא אדם שמסוגל לראות. כמובן, ילדה. כאשר אנשים רוצים להתכחש ולהכחיש, אין כוח שבעולם שימנע מהם את זה. זה מחזיר אותי לאותו אליקו. זה מחזיר בעצם לכל הדמויות שאני תמיד מסתקרנת מהם מאוד. בתוך משפחה, התכחשות היא דבר בריא עד לרמה מסוימת. לא מוכרחים כל הזמן להיות עם הכל בחוץ, אבל מידה מסוימת של הכחשה צריך, אבל התכחשות מוחלטת לכל רגש זה דבר ממית. ולכן רמי של ג'ני היה מוכרח למות, ורבקלה בעצם היא מת חי.
קוראת לעצמה ריקי, היא כביכול מתחפשת למישהי אחרת, היא חיה את חיה בזיונים אינסופיים עם כל מיני מפקדים בצבא, היא חיה מחוץ לגוף.
טוב, זה אנחנו מכירים באמת מנשים שכך חיות, שהן בדרך כלל נשים שהיו קורבן להתעללות, והן באמת חיות מחוץ לגוף שלהן, אבל את יודעת, אפרופו רבקה להזאת, זה נורא מעניין, נשים שקראו את העורבים, התחברו או לג'ניה או לדידי או לנעמה או מה שלא יהיה. כמעט כל הגברים, ואני מדברת בעיקר על חבריי הסופרים, שדיברו איתי על האורבים, לא נרגעים עד היום מהדמות של רבקה, ריקי. ואני שואלת את עצמי למה. היא גם אומרת, רבקה לקבורה עמוק בקבר, השחור. האהבה היחידה שיש לה בעולם היא אל אחיה, גם אחרי שהוא מת. היא לא חיה בכלל. זה משגע אותי כמה שגברים לא את זה ראו. מי שרוצה להבין ממה רבקלה באה, הרי כמעט לקראת סוף הספר, שהיא כבר עם בן זוג די קבוע, שהיא כבר הרגה את עצמה קצת והיא נמצאת איתו, אז הקטע הראשון אומר, כשהיא צריכה ללכת, אז ריקי פתחה את הרוכסן של מכנסי הטרל לנופיה ולשונה עשו לרופא הטוב חשקל דברים שלא העז לחלום עליהם במיטתו. הוא שלח את ידיו לסערותיה וכמעט קרה את קרקפתה. צעק הדוקטור מנעמת ליבו, וריקי הרימה את ראשה ומחתה את פיה סמוקת לחיים, ברכי הפקות מעונג מוזר. ריקי, לגנח הדוקטור, מותק שלי, בלעדייך אני מת. אני יודעת, אמרה ריקי. אבל עכשיו, כשהיא נוסעת באוטובוס הביתה, מה היא חושבת? היא מגיעה הביתה, אחרי שירותי המין המהירים האלה שהיא נותנת, היא מגיעה הביתה, ושלא תהיה לך טעות, היא שולטת בעזרת המיניות הזאת לגמרי, אבל בסך הכל היא עדיין נורא אומללה. ואז היא מגיעה ואימא שלה, היא שוכבת במיטה, ג'ניה היא הרי בפרנויה שלה, היא גם אישה מאוד חולה פיזית, ורבקה גם כאן כבר חזקה, אמרה, תני לי את היד שלך, אימא, צוותה. ג'ניה נרעדה בשנתה ונחרתה גברה. תני לי את היד, ככה. רבקה לה חזה בכוח. היא הביטה בגוף הכחוש, בבטן הנפוחה, בדבלולי השיער המאפירים בבתי השכי. הפכה את היד הכמותה מרוב ניקיונות וכביסה, ונגעה בטבעת הנישואים הזולה. היד הזאת, שהייתה צובטת אותה בזרוע בתנועה סיבובית כשלא אכלה, שהייתה משפשפת בלופה כמעט יבשה את גבה ויורדת לטוסיק הקטן. נו, תפתחי, מה יש לך, ילדה רעה? תפתחי ככה, תני לי לנקות את הפיפי שלך. פוי, מסריח, מה הכנסת לך לשם? בוץ, היד מחטטת, היד מכה, היד משפשפת בכוח. תשתקי, מה את בוכה? רמי לא הרשה לגעת בשלו. רמי נשך ובעת וג'ניה נכנעה. רבקלה הייתה מתייפחת, מתכופפת, מנסה להגן בידיה הקטנות על כל המקומות של גופה. תמדי ישר שאני נותנת לך ככה, שתלכי לכל הרוחות השחורות. ופעם אחת, סוף סוף, רמי לא יכול היה עוד לסבול, והתנפל על ג'ניה, ובעט בה בכוח, ואמר לה, תפסיקי, תפסיקי, תזבי אותה כבר.
מעניין שהקטע הזה שקראת מהדהד באמת את תחילת הספר, שבו יש תיאור של ג'ניה שצריכה, עוד עומדת לשכב עם בעלה. ואיך הוא ננעץ בה, ואחר כך, שוב, איך היא מתקלחת, שכל הזמן היא צועקת בתוך הראש שלה, אל תיגע בי, לא לנגוע, לא לנגוע. ושוכבת כמו איך, מתארת אותה כמו גבייה מתחת, ובסוף היא עושה לבת שלה את אותו דבר, וזה אולי מביא אותנו אל סיפור שכתבת לפני כמה שנים, סיפור קצר, בשם עצמה, ששם גם יש אימא, שוב, האימהות שאגב משתפות פעולה עם העולם הגברי הפטריארכלי. פה מדובר על עולם דתי, אנחנו מתחברים אל הביוגרפיה שלך האישית. והאימא היא זו שגוזרת את שערות הבת שלה לפני החתונה, וכמובן גם מכריחה אותה להתחתן בשידוך.
זה באמת לקוח מהסיפור האמיתי של המשפחה שלי. אימא שלי נולדה בשנת 1911 בעיירה קטנה בגליציה, לרב בשם אברהם, שעל שמו אני קרויה, והם בשם חנה, שניהלה את כל עסקי המשפחה, הייתה כנראה אישה חזקה מאוד, וילדה שלושה ילדים. אחד היה חולני, מת די מהר, והיא עצמה נפטרה בגיל מאוד צעיר. אמא שלי הייתה בת 9, אחיה היה בן 6. בינתיים, במקום אחר בגליציה, או במקום יותר רחוק, יותר בסביבה שהייתה אז אוסטרית, גדלה בחורה צעירה ומוצלחת מאוד לאחת המשפחות הרבניות המהוללות, ולבחורה הזאת קראו, לאישה הצעירה הזאת, קראו גיטלי. שידחו אותה למישהו משפחת רבנים מהוללת אחרת. לא שאלו אותה הרבה, שידחו אותה, הייתה בת 18. לא ידוע עד היום מה בדיוק היה שם. השכן ידוע שבארבע בבוקר אחרי החופה, החתן ירום הודו החזיר את הקלה האומללה להורים שלה. זאת אומרת, הם בילו ביחד כמה שעות, שבמהלך השעות האלה כנראה התברר לחתן שהקלה לא הייתה בתולה. עד כמה שהוא הבין בזה בטח בכלל. ההורים שלה, במקום לגונן עליה, במקום לעזור לה, במקום להגיע לאיזה פשרה, אני לא יודעת, קיבלו את הדין, שלחו אותה לוינה, מה שהם ספרת עכשיו הוא סיפור אמיתי, שלחו אותה לאיזה דודה בוינה. הדודה בוינה, רק הם לא ידעו, לא כל כך הייתה דתייה כמוהם, ולכן היא אפשרה לילדה הזאת חיים נפלאים של חופש, והיא התחילה לכתוב בעיתון. ואז האחים שלה באו לבקר, המשפחה באה לבקר, וראו שהיא יוצאת לתרבות רעה, ובכלל מה פתאום שהיא תהיה לא נשואה, ומצאו לה שידוך, והשידוך היה סבא שלי בעיירה הנידחת בגליציה. לפי מה שאני שמעתי מאמי, שגיטלה הייתה אמה חורגת, אבל היא ילדה עוד שני ילדים, שלושה ילדים, ואני הבנתי שהייתה אהבה בינה לבין סבא שלי, היה משהו, נוצר שם משהו, אבל שני הילדים, בסופו של דבר, כשסבי מת, אמא שלי הייתה בת 16, שלחו אותה לסבא וסבתא שלה, וככה היא פגשה את אבא שלי יותר מאוחר, והגיעה לארץ בשנת 33, אבל אותה גיטל נשארה לבדה בעיירה שכוחת האל, עם שני בנים ובת תינוקת. שני הבנים, כיוון שהיא לא יכלה לפרנס אותם, נשלחו לבית יתומים לילדי רבנים בוינה. היא נשארה עם התינוקת. בשנת 39 נכנסו האוקראינים לעיירות היהודיות ופשוט שחטו את היהודים, וגיטל, שהיא הספיקה להיות עיתונאית בוינה, נשחטה שם עם כל היהודים, ועד היום איש לא יודע איפה היא קבורה בכלל, היא והתינוקת שלה. גיטל בשבילי הייתה דמות שאני ממש הצטערתי שלא הכרתי אותה. אני רציתי לגעת בה, למרות שהיא לא הייתה סבתא שלי בכלל, ועליה כתבתי את הסיפור הזה. והילדה שכאילו מספרת את הסיפור, היא אימא שלי, מספרת לי. בסוף הסיפור, כששואלת הילדה את אימא, ומה היה בסוף, אז תראי מה היא אומרת לה. גית למדה שם לבדה, אלמנה ששלושה יתומים נתלים בסמלתה. היא מכרה את חפצי החן של הבית ושילחה את דבוירה. דבוירה זה המשרתת. הקטנים נלקחו ממנה לבית יתומים לילדי רבנים. אלפי גלי היפה נחמרו רחמיה של הסבתא אם אביה בעיר הקרובה. בטרם צפר הקטר בפעם השלישית והאחרונה, אחזה הנערה בגיטל וחיבקה אותה בבהלה. אני פוחדת, פייגלי אמרה. אין דבר, גיטל ענתה לה, וליבה יצא אחריה. סעיר רחוק, רחוק, כאן רע. כשהרכבת נעתקה ממקומה, גיטל פערה את פיה, וצעקתה לא נשמעה. שעון הגלגלים והעשן בלעו אותה. לבדה, עטופה במטפחת צמר אפורה, גיטל עמדה כפופה ונדפה ברוח על הרציף, והביטה אל נחש הקרונות המתרחק. ידיה נשלחה מאליה אל אורפה, אל המקום שהצמה הייתה שם. כל גופה נלפת בגעגוע, ושפתיה זכרו לראשונה את התחינה, כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוהים. צמה נפשי לאלוהים אל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים? ואחר כך היא אמרה, אמא, אמא, וענתה לעצמה, מה? כאן נגמר כאילו הסיפור, אבל אז פתאום שואלת הילדה המקשיבה את המספרת, וזה הכל? זה הכל. לא יכול להיות, מה קרה לה? היא מתה, והילדים כולם מתו. גם פייגלה? פייגלה שכחתי. פייגלה היא לא. היא נמלטה משם. היא עלתה על אונייה והפליגה בים על חופי תל אביב. ושם, שם היא התהלכה כל חייה. בין הבתים הלבנים, פרועה ויחפה ולא הניחה למספריים לעלות על ראשה. ואת? אני? אני אמא שלך, אני פה. אמרתי לך, זאת אגדה. עכשיו בואי מאמינקה, פזרי את השיער הנהדר שלך על הכתפיים. אמא שלי נטעה בי את האמביוולנטיות הזאת שלה ונתנה לי את הכוח. באופן המטאפורי התקלעה לי את עצמה. זאת אומרת, סגרה אותי. באופן האמיתי, התת-קרקעי, היא שתלה בי סוג כזה של אנרכיזם, שאפשר לי להיות אחר כך פמיניסטית מאוד רדיקלית, פחות בדיבורים ויותר בחיים. היא לא הסכימה מעולם שיסגרו אותה, והאישה הזאת שהלכה, אותה פייגלה, זאת אימא שלי.
האזנתם לתוכנית מילים שמנסות לגעת, בה התארכה הסופרת והעיתונאית אבירמה גולן. ספריה, העורבים וסימני חיים ראו אור בספרייה החדשה של הקיבוץ המאוחד. ערכה והגישה ענת שרון בלייס.